Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
אילון מאסק טעה. ההשקעה העצומה בטסלה תלך לפח. כתבתה של סופי שולמן מתוך מוסף כלכליסט, ינואר 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, שלומי גילר. עומר קילף לא מוטרד מהוויתור של טסלה על טכנולוגיות הליידר, חיישן החכם של הרכב האוטונומי, ולא נבהל אפילו כשמשקיעים מודאגים, תופסים אותו בסופר ושואלים מה עם המניה. שנה וחצי לאחר שהנפיק את אינוויז, ורגע לאחר שחתם על חוזה ענקי עם פולקסווגן, ילד הפלא של האוטוטק הישראלי מבטיח, השליטה בענף תוכרע בקרוב מאוד, ואנחנו נגיע לרגע הזה עם סק של עסקאות. עומר קילף לא ציפה לזה. מי שרבים ראו בו אחד מילדי הפלא של ההייטק הישראלי, מקבל בשנה האחרונה מיילים לא נעימים. לעתים הפניות חורגות מהמרחב הווירטואלי. לפני כמה חודשים הייתי עם אשתי בסופר, ופתאום מישהו טפח לי על הכתף, מספר קילף, בן 40. הסתובבתי, ראיתי מישהו שאני לא מכיר ושלא פגשתי מעולם, והוא שאל, למה המניה יורדת? מה קרה אתמול? הייתי בהלם. כמה משקיעים בהלם? המניה המדוברת היא של אינוויז, חלוצת הליידר, העיניים של הרכב האוטונומי, ומי שהפכה להנפקת הספק הישראלית הראשונה. החברה שקילף הקים עם חברים מהשירות ב-81, יחידת הטכנולוגיה של אמן, הונפקה באמצעות מיזוג עם ספק באפריל 2021, סייעה של הגאות במניות הטכנולוגיה, לפי שווי של $1.4 מיליארד. היא גייסה 371 מיליון, ובניגוד למרבית הספקים האחרים, כולם זרמו לקופתה, לא לבעלי המניות. ספקים זה הדבר הכי טוב שקרה להייטק הישראלי, אמר אז קילף לכלכליסט. הוא עדיין חושב כך, אלא שמאז המניה צנחה ב-60% והחברה נסחרת כעת בשווי של $560 מיליון. זו בדיוק הסיבה לכך שקילף מוצף בפניות של משקיעים כועסים, ששמו הרבה כסף על החלום שלא מתממש. אפשר לומר שאינוויז נפלה רק ב-60% מאז ההנפקה, בניגוד ל-80 ו-90% שמחקו חברות טכנולוגיה אחרות, ואפשר גם לומר שבשנה האחרונה, שבה מתחרותיה צללו בעשרות אחוזים, היא נותרה יציבה, ובחצי השנה האחרונה מנייתה אפילו טיפסה מעט. אבל זה כמובן לא מספק את המשקיעים, ומטריד את קילף, שהתרגל שהכסף זורם, והמשקיעים מעריצים אותו. אלא שיש שתי דרכים להסתכל על המספרים שאינוויז הבטיחה למשקיעים בעת ההנפקה. מצד אחד, היא נמצאת בפיגור של שנה אחרי התחזיות, וזה מדאיג. מצד שני, בניגוד להנפקות ספק ישראליות רבות, שזרקו מספרים מנותקים מהמציאות, אינוויז צפויה לרשום כבר השנה הכנסות של כמה עשרות מיליוני דולרים, ועם הכוכבים והתחרות הסתדרו לטובתה, בעוד שנתיים היא תעבור את רף ההכנסות של $100 מיליון. זה קורה מפני שהשוק שלה עומד בפני התפוצצות. אם ב-2021 שוק הליידרים העולמי עמד על $100 מיליון, ב-2030 הוא צפוי להגיע ל-8 מיליארד. מי שעוד פקפק בכך היה יכול לראות את המגמות בתחילת החודש ב-CES, תערוכת האלקטרוניקה הצרכנית החשובה בעולם. הליידרים ריכזו שם תשומת לב עצומה, לאחר ששוק הרכב הפנים שפיתוח רכב אוטונומי מלא ברמה 5 לא יושלם בשני העשורים הקרובים. הביזנס האמיתי יהיה סביב רמה 3, שבו ליידרים הם לב העניין, ואינוויז היא לב השוק. מי שלא פספסה את הסימנים היא מובילאי של אמנון שעשוע, שזיהתה את הבשלת שוק הליידרים. היא מפתחת אחד משלה. אך בתעשייה אומרים שהיא מנהלת מגעים עם אינוויז ומתעניינת בה לא רק כספקית, אלא אף כרכישה פוטנציאלית. הנפקתה המחודשת של מובילאי באוקטובר 2022 תאפשר לה להשלים מהלך כזה בעסקת מניות, בלי לפנות לחברת האם אינטל, כפי שהיה ברכישת מוביט ב-2020. בתוך כמה שבועות הציעו לי $16 מיליון. עוד לא הייתי בן 30. אינוויז הגיעה למקום הזה במהירות מסחררת. ב-31 בדצמבר 2015 הודעתי לאשתי שאני עוזב את הסטארט-אפ שעבדתי בו, ושבשנה הקרובה היא לא תראה ממני משכורת כי אני רוצה להקים משהו משלי, משחזר קילף. הגביע הקדוש היה ליידר, Light Detection and Ranging, חיישן לייזר משולב במצלמה תלת-ממדית שמותקן ברכב אוטונומי ומזהה מכשולים גם כשחיישנים פשוטים ומצלמות רגילות מתקשים בכך בגלל שמש ישירה, חושך או גשם. אז אגב לא קראו לזה ליידר כי המוצר לא היה קיים. חברים ששירתו איתי ב-81 קישרו אותי לזוהר זיספל שהיה דמות מיתולוגית ביחידה כמי שמונה לרמח באקוור בגיל 27, מספר היום קילף. אמרתי, למה ללכת ישר לטופ של הטופ? עדיף להתגלח על מישהו פחות בכיר. אבל אמרו לי, לך. אז בשבעה בינואר הגעתי לזוהר, בלי מצגת, בלי כלום. למזלו, זיספל, מייסדה של קבוצת רד בינאט ומסנדקי ההייטק הישראלי, יחד עם אחיו יהודה, לא נזקק למצגת. הוא זיהה את הפוטנציאל של אינוויז טוב ממני, כי הוא כבר השקיע בתעשיית הרכב והכיר את הצורך. הוא אמר מיד שזה ירוץ הרבה יותר מהר ממה שאני חושב. יצאתי מהפגישה הזו עם צ'ק של מיליון דולר ביד. זה היה רק שבוע אחרי שעזבתי את העבודה. כך למעשה, הוקמה אינוויז. המהירות שבה דברים התקדמו הייתה מסחררת. הייתי בהלם, מודה קילף. כשעזבתי את העבודה, אמרתי לחברים שלי שימתינו ולא יתפטרו, כי ייקח מלא זמן עד שאגייס את הכסף. ופתאום הייתי חייב אותם מיד. זיספל חיבר אותי לקרנות נוספות. עברתי מאחת לשנייה, כשעדיין לא הספקתי להכין מצגת, וזה היה פשוט מדהים. לכל מקום שהלכתי, קיבלתי כסף. בתוך כמה שבועות היו לי 16 מיליון דולר על השולחן. וגם שכבר היה לי את הסכום הדמיוני הזה, שבכלל לא הייתי צריך, המשכתי ללכת לפגישות עם קרנות, כי זה משהו שלא קרה לי בחיים. נכנסתי לחדר, דיברתי שעה, ויצאתי עם צ'ק. לא הייתי בן 30. פשוט לא ידעתי איך להפסיק את זה. בסוף לקחתי 9 מיליון דולר, שגם זה היה יותר ממה שחשבתי שאני צריך. מכאן זה היה מעין Ocean 11, כי נזקקתי לצוות שידע לקיים את מה שהבטחתי למשקיעים. משימת גיוס הטלנטים הייתה מורכבת יותר מגיוס הכסף, אך כעבור כמה חודשים היו לקילף צוות מייסדים שמנה לצידו את אורן רוזנצוויג, אורן בוסקילה ועמית שטיינברג, ואיתם עוד 18 מהנדסים ומהנדסות. הימים היו שיא החלום על הרכב האוטונומי, וישראל הייתה במוקד העניין לאחר הנפקת מובילאי ב-2014, לפי שווי של 5 מיליארד דולר, שנה לפני שתימחר ב-15 מיליארד לאינטל. הזרקורים הופנו לרכב העתידי, ועשרות מיליארדי דולרים זרמו אל החברות בשוק. אבל עבור קילף היה עוד משהו, מעבר לעתידנות בעיסוק שלו בתחום. מבחינתי, האירוע מתחיל בערב שישי אחד ב-1992, הוא אומר. אני זוכר את הערב הזה מצוין. אבא שלי היה בחול. אחותי הגדולה שהייתה בת 17 יצאה לבלות עם חברים, ואני ישבתי עם אמא שלי ואחותי השנייה לראות סרט. כשהתעוררתי בשבת בבוקר, אמא שלי לא הייתה בבית. וכששאלתי מה קרה, אמרו לי שהתקשרו אליה וביקשו שתבוא לזהות את אחותי הגדולה שעברה תאונת דרכים קשה. למזלנו היא שרדה, אבל הפציעה הייתה קשה מאוד, היא הושפזה לארבעה חודשים. את הטראומה בקולך שומעים גם כיום. לא הייתי ברכב בתאונה, אבל הרגשתי כאילו הייתי בו. התאונה שינתה מאוד את החיים שלי, בהמון דרכים. ההורים שלי שקעו בשיקום של אחותי. אמא שלי סגרה את הסטודיו לבלט שהיה לה, המצב הכלכלי שלנו השתנה, וגם אני התגייסתי למאמץ. הפכתי לעצמאי מאוד, ובגיל 12 התחלתי לעבוד במעדניה השכונתית. הרגשתי שזו הדרך שלי לעזור למשפחה. ההתבגרות המוקדמת שלחה אותו גם ללימודי הנדסת חשמל בעתודה האקדמית. שם, בגיל 19, הוא כבר הפך למתרגל. את האהבה שלו להדרכה הוא מגשים כיום בתוכנית שבמסגרתה משרדי אינוויז בראש העין מארחים מדי שבוע כיתת תיכון שונה שתלמידיה מבלים יום שלם בחברה. קילף עצמו מקדיש שעה לשיחה עם התלמידים על יזמות וטכנולוגיה. זו השעה האהובה עליי בשבוע, הוא אומר. הביקור הזה מראה לילדים מה אפשר לעשות עם פיזיקה או מתמטיקה. הם יוצאים מכאן עם עיניים בורקות. נכון? התוכניות התעכבו, אבל השווי הנוכחי שלנו לא משקף. אף שהתבגר והפך מילד פלא למנכ״ל של חברה שמעסיקה 460 עובדים, קילף עצמו הוא עדיין קצת תלמיד עם עיניים בורקות שמתלהב ממתמטיקה ופיזיקה. בכל פעם שהשיחה גולשת לביזנס, למניה או למשקיעים, הוא מתחיל לדאוך ומעביר את הנושא למים הטריטוריאליים שלו. החיישנים, העדשות, ובקיצור, הטכנולוגיה. על שולחנו מונחים כל דגמי הליידרים של אינוויז, בכניסה לאחת המעבדות פועל מיני מוזיאון שהקים לאבולוציה של המוצרים, ועל קיר ענקי בכניסה לבניין תלויים כל הפטנטים שרשמו עובדי אינוויז. לפני ארבעה חודשים, אינוויז עברה לבניין ענקי בראש העין, ששכרה במלואו לעשור. אף שלא מדובר במשרדים במלבן הקורקינטים בתל אביב, גודל המבנה מבהיר שמדובר בהוצאה נכבדת עבור חברה שעוד אין לה הכנסות ממשיות. הכל בנוי על ועבור ספר ההזמנות של אינוויז, שעומד על 7 מיליארד דולר. באחרונה נרשם המפנה הגדול בחברה, שאם יתממש לפי התוכניות, הוא עשוי להקפיץ אותה הרבה מעל השווי של 1,400,000 שנרשם לה בהנפקה. באוגוסט נחתם הסכם שלפיו אינוויז תהיה ספקית הליידרים עבור הרכבים החדשים שתייצר פולקסווגן. ההסכם צפוי להניב לאינוויז הכנסות בסך 4 מיליארד דולר, אבל חשיבותו חורגת אף מהסכום העצום הזה משתי סיבות. ראשית, זה החוזה הראשון שממצב את החברה כספקית ישירה, Tier 1, ולא דרך יצרן מתווך, כפי שהיא מוגדרת בהסכם עם BMW, שיתחיל להניב הכנסות בשנה הבאה. שנית, היותה של פולקסווגן קובעת הטון בתעשיית הרכב, עשויה להניב לאינוויז הסכמים עם חברות אחרות בענף. היינו חייבים לעבור משרד, אומר קיילף, כי הקודם, גם הוא בראש העין, כבר היה קטן מדי, ונזקקנו גם לשטח לקווי הייצור. אבל במשך השנה וחצי של העבודות כאן, כשבאתי לסיורים או כשחלפתי על פני המבנה בדרך למשרד הישן, היו לי חרדות ודפיקות לב. רק אחרי שפולקסווגן בחרו בנו, הרגשתי כיף לבוא לכאן. זה הכפיל את עלויות השכירות שלנו, אבל בכל זאת מדובר בראש העין. היה לנו חשוב להישאר כאן, כי המיקום על כביש 6 מאפשר לעובדים להגיע לכאן בקלות, גם מבאר שבע וגם מחיפה. אז בוא נדבר תכלס. החוזה עם פולקסווגן מרשים, אבל מתי יתחילו להרגיש אותו בדוחות שלכם? אתם רחוקים מהתחזיות שהצגתם לפני ההנפקה. השנה יתחילו לנסוע דגמי BMW עם הלידרים שלנו, וכך גם רשת אוטובוסים אוטונומיים שפורס עוד לקוח גרמני. לא כפיילוט, אלא שאטלים בכמה קווים. פולקסווגן עוד לא ייראו בדוחות בשנה הבאה, כי זה נכנס עכשיו לפיתוח משותף. בינתיים נקבל עבור העבודה בין 10-40 מיליון דולר. חלק מהם כבר עם החתימה וחלק בהשקה. רק התחלנו, וברור שאנחנו בתמחור חסר מבחינת השווי, אבל צריך להבין שתעשיית הרכב מורכבת מאוד. רוב האנשים לא יודעים איך היא עובדת. אלה פרויקטים של 10 שנים, אפילו 15. כשאומרים שזכינו בחוזה של 4 מיליארד דולר, אז איפה זה בשווי הנוכחי? זה לא קרוב למה שחזיתם במצגות של הספק. נכון שיש עיכוב של שנה או שנה וחצי, אבל זה יקרה. חשבנו שפולקסווגן יקבלו החלטה בספטמבר 2021, אבל עיכבו אותה כמעט בשנה, וזה השפיע גם עלינו. אני לא נציג חברות הספק, אבל אני עדיין חושב שספק זה הדבר הכי מדהים שקרה לנו. בתעשיית הרכב צריך לעבור מדבר, ובדיוק בגלל המדבר הזה, חברות ישראליות נמכרות בדרך כלל למישהו אחר. פה קיבלנו הזדמנות להפוך לחברה גדולה. את חושבת שפולקסווגן היו מסתכלים עליי כספק ישיר אם היו לי 20 מיליון דולר בקופה? רק אחרי הספק ובזכות הגיוס יכולתי לומר להם שיהיה כאן עוד 10 שנים. הרבה חברות ניצלו את הספק באופן לא נכון, אבל כשאינוויז תפרוץ, היא תהיה לקייס סטאדי שיראה כיצד הספק הוא זה שגרם להצלחה שלנו. רכב אוטונומי לחלוטין? אני מקווה שנראה כזה עוד בחיינו. היקף ההכנסות בפועל תלוי כמובן במספר הרכבים האוטונומיים שלקוחותיה של אינוויז ימכרו, ובשאלה אם נחיצותו של לידר בכל אחת מהם אכן תוכח. לאחר ההייפ הראשוני בעת הקמתה של אינוויז, אז הוקמו גם מתחרותיה הישירות, לומינר וולודיין, גם הן הונפקו בנסדק, בטרפת הספקים, הטיל אילון מסק פצצת מצרר על השוק, כשטען ב-2019 כי רכבים אוטונומיים אינם זקוקים ללידר. זה יקר, הוא טען, אפשר להסתדר עם מצלמות רגילות. בחבילת הרכב האוטונומי של טסלה אכן אין לידרים. השבוע, בתערוכת האלקטרוניקה הענקית CES, שאליה נסע גם קיילף, ערכו מתחריו בלומינר הדגמה דרמטית. מנכ"ל לומינר, אוסטין ראסל, בן 27, נהג בטסלה עם יכולות סמי-אוטומטיות במהירות של 64 קילומטרים לשעה, והציב לפני הרכב בובת ריסוק המדמה ילד. הטסלה לא בלמה בזמן, ודרסה את הבובה, בעוד רכב אוטונומי שצויד בליידר עצר במרחק סביר ממנה. לא מפחיד להתווכח עם מסק ועם ההצלחה של טסלה, שהיא הדבר הקרוב ביותר לרכב אוטונומי? היום קל מאוד לומר שמסק טועה. הוא כמובן אדם שיודע על מה הוא מדבר, אבל תזכרי שכאשר טסלה הייתה סטארט-אפ, וב-2016 היו דיבורים על כך שעוד רגע הוא ייסגר, לידרים עוד לא היו קיימים. הם פשוט לא היו אופציה מבחינתו. במחיר הלידרים היום אני יכול למכור לטסלה 30 חתיכות בעלות שהיא דורשת מלקוחותיה על הפיכת הרכב לאוטונומי. איפה הוא טעה? בתכנון, שהיום תוקע אותו. ככל שהרכב האוטונומי מתקדם, אין לו לאן להמשיך. הרכב של טסלה לא יכול להיות אוטונומי, הוא מבצע החלטות נהיגה. אבל האחריות תהיה על הנהג ולא על טסלה, משום שהיא לא עומדת בדרישת הרגולציה לכך שלכל פונקציה ברכב תהיה יתירות. הרכב יוכל לקבל החלטות על בסיס מצלמה, רק כל עוד יושב שם מישהו שיסתכל על הכביש. ההשקעה בטסלה תלך לפח, כי היא לא תגיע ליכולת של יצרנית רכב שתשתמש בליידרים. אבל בשנים האחרונות חזון הרכב האוטונומי ממילא נדחה שוב ושוב. צריך להבין מה זה בדיוק רכב אוטונומי. התחום מחולק לרמות. ברמה 0, הנהג נוהג. ברמה 1, הרכב מצפצף ומייעץ. רמה 2 היא כבר אקטיבית, ובה הרכב מבצע החלטות, כמו בלימה או שמירה על נתיב. הוא מתערב, ולא רק מייעץ. רמה 2 מתקדמת זו טסלה, שמקבלת החלטות תוך כדי השגחה. הקפיצה הקוונטית היא מרמה 2 ל-3, כי שם הרכב כבר לוקח אחריות. זה מה שקורה היום. הנהג עדיין יהיה חייב להיות שם, אבל יתערב רק בצמתים שבהם הרכב לא ידע לקבל החלטה. רמה 5, שהיא החלום של הרכב שנוסע לגמרי לבד, היא לא ריאלית. לא בגלל הטכנולוגיה, אלא בגלל הכמות האינסופית של בדיקות לתרחישים שצריך לבצע כדי לעמוד בדרישות הרגולציה. אני מאמין שהשוק יתכנס לרמה 3, שתאפשר נהיגה אוטונומית בכבישים מהירים והשתלטות של הנהג על ההגה בכניסה לאזורים אורבניים, עם צמתים מורכבים וריבוי אנשים. BMW תשיק השנה בגרמניה דגם עם הליידר שלנו, שבו הנהג יוכל לשכב בזמן נסיעה בכביש מהיר. אבל הרכב הפרטי לא יגיע לרמה 5 עוד שנים רבות. אני מקווה שנראה את זה בחיינו. אני חייב להיות הפסיכולוג של המשקיעים. זה כאב ראש. גם אם נראה רכבים אוטונומיים מצוידים בליידרים נעים בהמוניהם בכבישי העולם, אינוביז צריכה שהליידרים האלה, או לפחות רבים מהם, יהיו מתוצרתה ולא של מתחרותיה. בענף מעריכים שחלוקת השוק תושלם בשנה הקרובה, והשחקניות בו פועלות במרץ כדי לקבע יחסי כוחות שייטיבו עימן. לומינאר חתמה על הסכמים עם וולבו ו-SAIC, יצרנית המכוניות הגדולה מסין, ולא דיין התמזגה עם סטארט-אפ אחר בתחום ונאבקת על חוזים משלה. במקביל יש גם שתי שחקניות חלקי רכב מסורתיות, ולאו ודנסו, שכבר מוכרות לידר משלהן, אולי משוכלל פחות, להונדה, מרצדס, טויוטה ולקסוס. וגם מובילאי כאמור אינה יושבת בחיבוק ידיים. כל רכב דורש לידר אחר. זה של אינוביז נחשב אלגנטי, כי הוא מציץ מהגריל של הרכב מלפנים, בניגוד לזה של לומינר למשל, שיושב על הגג של הרכב ומקנה לו מראה של מונית. הקרבה למובילאי משחקת לטובת אינוביז, שנהנית מהתדמית המתקדמת של תעשיית האוטוטק הישראלית. לידי אינוביז משחקת גם העובדה שישראל נותרה ניטרלית במלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין, מה שהופך את ישראל לספקית רכיבים אטרקטיבית עבור תעשיית הרכב האירופית שרוצה למכור לסינים. כשהתחלנו היו 80 חברות לידר בעולם. עכשיו אנחנו פחות מ5 שחקנים. התחרות היא על גודל, מחיר וביצועים, אבל בעיקר על סיכון. חברות רכב מקבלות היום החלטות שיעצבו את פני התעשייה שלנו בעתיד. בסוף יהיו בשוק 2-3 שחקנים, והן רוצות לדעת שהן לא מאמרות על הסוס הלא נכון. בשורה התחתונה, אנחנו סוגרים עסקאות עם חברות רכב, והמתחרים לא. אבל למשקיעים קשה לראות את הטווח הארוך. הם רוצים עמידה רבעונית בתחזיות. זה בדיוק מה שהקפיץ אותם בהנפקה שלכם, שנתפסה כמוקדמת מדי. אולי אתם צריכים לגייס עוד הון פרטי. גם לאנשים ששקועים כמוך בטכנולוגיה ובמוצר, קשה לפעמים לנהל חברה ציבורית. ההצלחה שלי נמדדת לטווח הארוך, לא הקצר. אני לא מתעלם מהטווח הקצר, אבל אני לא יכול להתעלם גם מכך שכל חברות הרכב יקבלו בחצי השנה הקרובה את ההחלטה על הליידר. אני לא יכול להאט את הפרויקטים האלה כדי לרצות את המשקיעים. בתוך חצי שנה השוק יתכנס, ומי שלא יזכה יישאר בחוץ. אני רוצה להיות עם סק של עסקאות ענק. אז אולי אתה לא חייב להיות המנכ״ל? אולי עדיף לתת למישהו אחר להתעסק עם המספרים והמשקיעים, ולעבוד כמו ניר צוק בפאלו אלטו, להיות זה שעוסק בפן הטכנולוגי ובפיתוח. זה כאב ראש להיות הפסיכולוג של המשקיעים ושל העובדים. יש ימים שזה מבאס מאוד, הוא מודה בכנות. להיות מנכ״ל של חברה ציבורית זה לא הדבר הכי כיפי בעולם. לפני ההכרזה של פולקסווגן היה לי קשה מאוד להתנהל מול המשקיעים. מתסכל מאוד להיות על סף משהו גדול כל כך ולא להיות מסוגל לספר. הרבה פעמים פשוט בא לי לחבק את המשקיעים שמתלוננים, אבל אני לא יכול לומר להם שום דבר חוץ מזה שאני עושה את הכי טוב שלי. בינתיים גם 2 מ3 המייסדים המשותפים עזבו, ונשאר רק אורן בוסקילה, מנהל הפיתוח. איך זה משפיע על החברה ועל גיוס העובדים? אנחנו עדיין מגייסים עובדים, אבל באחריות. אנחנו אמנם יושבים בראש העין, וגם לא התפרענו במשכורות, משום שהפכנו לחברה ציבורית, אבל לא היה לנו קשה לגייס עובדים, כי עבורם יש משמעת ערכית לעבודה כאן. בהרבה חברות הייטק אין נשמה, הן קונות נשמה בפינוקים. אני מכיר את זה, כי אחרי השחרור מ-81 עבדתי בסטארט-אפים, ובהתחלה זה היה קשה מאוד. וזה למרות שבעבודה הראשונה נחתי באנוביט, הסטארט-אפ הראשון שאפל רכשה בישראל. מפיתוח של משהו שאתה מחובר אליו רגשית וערכית בצבא, עברתי לחברה שבסוף מה שהיא עושה זה צ'יפ שיאפשר לאנשים לשמור עוד תמונות בטלפון. כל בוקר במשרד שאלתי את עצמי, למה אתה עושה את זה? בגלל זה לא הייתי מהנדס טוב באנוביט, לא הבאתי את מה שיכולתי. ידעתי שאני יכול יותר. אילון מאסק טעה, ההשקעה העצומה בטסלה תלך לפח. כתבתה של סופי שולמן מתוך מוסף כלכליסט, ינואר 2023, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, שלומי גילר. Adios.